כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה. כמו כל יום בשעה 12 אנחנו כאן, ואפשר להזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי. אפשר גם לשמוע אותנו בעמוד הפודקאסטים, כל התוכניות שלנו יורדות לשם, או עולות לשם למען האמת, כמו לארץ ישראל, ויש שם עוד הרבה תוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן חן עוז, והעורכת שלנו מיטל כהן. יש פה רוב נשים מובהק היום. שלום יובל, אתה במיעוט?
אני הייתי רוצה להגיד שיש פה שלוש נשים וחצי.
לא,
אין את התור כבוד?
אתה כל כך גבר טיפוסי שאתה ממש, אתה חושב על עצמך כל מיני דברים כל כך לא קשורים למציאות.
באמת?
אתה גבר טיפוסי.
אבל חצי הגבר הוא אישה.
עזוב, בחייך.
כן, לא?
אתה גבר טיפוסי ואנחנו נתגבר על זה כי אנחנו שלוש עכשיו.
בואי נדע, גם אם היית לבד, לא נראה לי שהייתה לך בעיה.
כן, נכון.
הלאה, אל המסרונים. טלפון 055-966-3992, 055-966-3992, אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים. היום נדבר עם מבקרת ספרות הילדים והנוער של מוסף ספרים של הארץ, אופרה רודנר, על מה שמתחולל ברשימת, איך נקראת הרשימה הזאת?
מצעד הספרים.
מצעד הספרים, ובכלל תוכנית הלימודים לספרות בשנת הלימודים הנוכחית, ונראה מה קורה שם, ונשאל אותה גם לדעתה המקצועית.
זה די בעקבות הסיפור הזה של מאחורי הגדר, עלה, כי אופרה הקשיבה לתוכנית, שבה אנחנו, שלנו, שבה אנחנו דיברנו על מאחורי הגדר עם פרופסור אריאל הירשפלד, ודיברנו על זה שהיום לא מלמדים את זה. אז היא הסתקרנה מהדבר הזה והלכה לבדוק.
מה כן מלמדים?
ואז קודם כל גילתה שכן מלמדים את זה.
את מאחורי הגדר?
מלבד זה שהייתה לנו אז תגובה של מישהי מאשדוד, אם אני לא טועה, שהבת שלה כן לומדת את זה.
בחמש יחידות לימוד.
נכון. אופרה אמרה שזה נכון, שזה נמצא ברשימות, וזה רשות מה שנקרא. מורים יכולים להחליט ללמד את זה, אבל זה נמצא שם וסתם השמצנו. אנחנו אוהבים להשמיץ, אבל בוא. כאילו צריך להגיד גם
להיות מדויקים, כן?
אוקיי.
טוב, אז טוב שאנחנו בודקים את עצמנו לפחות.
אז בעקבות הדבר הזה היא נכנסה לתוך הסיפור הזה של מה יש ברשימות ומה אין, וזה נושא החינוך מאוד מאוד מעניין אותה, ולכן אנחנו נדבר איתה על התגליות שלה.
כן, נשמע ממנה על זה. נשמע גם מיוסף כהן, מהוצאת עברית, על סדרת מתח חדשה שההוצאה משיקה, אמורה להיות סדרה קצת אחרת, ננסה להבין מה אחר בה, ואם יהיה לנו זמן, יהיו לנו פינת גנזים, טרגית, וביקורת הביקורת גם די טרגית, וסטטוס לא טרגי בכלל, אם נספיק את כל זה.
טיפוסים מעט מלנחולים. טוב, לפני הכל, בואי, אני רוצה שנתייחס לתגלית מזעזעת ממש, בפוסט של הסופרת ורד טוכטרמן, שהיא שמה בקבוצה, יש קבוצה בפייסבוק של איגוד אנשי הספר, יש להם איגוד, וכך היא כתבה שם, התייעצות, פנו אליי להציע לי להשתתף, ביחד עם עוד סופרת, במפגש עם סופרים שנערך בספרייה בחיפה, לפי מה שהבנתי, אירוע שמתקיים שם בקביעות. אחרי הסכמות ותאומים, אמרו לי שמקובל אצלם שהסופרים המשתתפים משלמים דמי השתתפות של 120 שקלים, אם זיכרוני אינו מטעני. אני בדרך כלל לא משלמת למקומות שאני תורמת להם תוכן, כך שאני מניחה שתשלום כזה יהיה מבוסס על הרעיון שמדובר בתועלת יחצנית עבורי או משהו כזה. השאלה שלי היא, אלה מכם שמכירים את הסטנדרט, האם זה מקובל? האם נהוג לגבות דמי השתתפות מסופרים שמגיעים לערב מפגש עם סופרים? הבנת? כאילו, זה לא רק שלא משלמים לה, שבעולם מתוקן היית מצפה שישלמו לסופרים.
ויזמינו למונית, ויתנו לזה, ומשהו.
מה זאת אומרת? הזמנתם סופר? היא צריכה לשלם. זה כאילו, באמת, זה נשמע לי כמו דרגה מאוד מאוד גבוהה של חוצפה.
זה מנגנון מזדחל, נדמה לי. כל כך הרבה יוצרים משתפים פעולה עם זה שלא משלמים בישראל, כי הרי כולם משתתפים באירועים כאלה ולא משלמים להם בדרך כלל. כי זה כאילו...
זה ברור שלא ישלמו לך, זה נכון.
עד שבאיזשהו שלב זה נעשה לנורמה, ואז אומרים, למה שהם לא ישלמו לנו?
נכון. בדיון שנוצר שם מישהי העלתה תהייה מעניינת, האם הם מתכוונים לגבות מהמשתתפים? השבוע הייתי בהרצאה של מתרגם בספרייה בחיפה, ושילמתי 30 שקלים.
זאת אומרת, האם משלמים האנשים? הקהל הרחב משלם על זה, ואפילו לא...
כולם משלמים. הקהל משלם.
הסופר משלם.
פנטסטי. זה נהדר, זה אגב, זה דרך... בואו נתחיל להזכיר האולמות. למה אין לנו אולמות?
בואו נגיד את זה ישיר. גם אם האירוע פתוח לקהל הרחב, לא צריך לגבות כסף מסופר שמזמינים אותו להשתתף, בגלל שאם אתם רוצים לעשות אירוע לקהל הרחב, זה טוב ויפה, ואתם העירייה ואתם המוסד. תודה רבה, תשלמו.
נכון. בסך הכל, תשמע, ממה שאנשים כתבו שם בפייסבוק, בתגובות לדבר הזה שהיא כתבה, ברור שזה לא הנוהג המקובל, אנחנו נהנים לעשות מזה צחוק, אבל זה לא ככה.
כן, אף אחד לא מכיר את זה שם.
אף אחד שם לא הכיר את זה, המשתתפים שם לא קיבלו הצעות דומות. מישהו כתב שם שהקונצנזוס כאן יכול להיות בסיס לפעולה. לפנות אל הספרייה או אל רשת הספריות העירוניות בחיפה ולדרוש שיעשה ההפך. ישלמו לסופרים ולמשוררים על השתתפותם, או לפחות יחסו את הוצאות הטרחה שלהם. כך מגדלים שיניים לאיגוד. אבל איגודים בארץ זה לא...
זה לא מה שהיה פעם.
כן.
באגודת הסופרים העבריים, שעל הפרסה בבחירות לוועד וליור שלהם דיברנו לפני שבועיים, יש תעריפון מומלץ באתר שלהם, אמנם האחרון בו פורסם ב-2015, אבל עדיין, כאילו אין סיבה להניח שזה לא פחות או יותר מה שקורה היום, ובו מוגדרים התשלומים ליוצרים. למשל, סתם אספתי 2-3 דוגמאות, הרצאה של 90 דקות עם שאלות ותשובות, 710 שקלים. השתתפות בסימפוזיונים אחרים, 420.
איך הם הגיעו לעשרה ול-20? זה מה שאני תמיד רוצה, זה מה שתמיד מעניין אותי בדברים. כשקובעים 710, למה ועשרה? למה לא 700? למה לא 690?
על הופעה פומבית באולם גדול של 300 מושבים ומעלה, הם אומרים שמגיע לסופר הנכבד או לסופרת הנכבדת 900 שקלים. ובקיצור, זה מראה כמה באמת אין שיניים. כאילו מפרסמים תעריפון ולא ברור לשם מה בכלל עושים את זה. כאילו, לא, את מי זה, זה, את מי כן, זה מחייב, זה מי יכול לדרוש לא. את זה, והאם נגיד אתה סופר בא ודורש את זה, האם יהיה אגודת סופרים אמיצה ובועטת מאחוריו שתגיד, כן, זה
לא,
הכסף
לא,
שקבל.
לא. אני אפילו לא נראה לי, מעניין להגיד לבדוק אם נגיד אנשים גדולים, עמוס עוז לפי דעתי גם לא.
לא?
אולי בחול, מה זה? לא יודעת.
900 שקל, 900 שקל לערב עם עמוס עוז.
בוא נגיד ככה, המצב הוא... המצב שלנו כאן הוא כזה שאין תקציב לשלם לסופרים, אוקיי? זה נפרד. גם לא משלמים להם, נגיד, למשוררים גם כשמפרסמים שיר שלהם בעיתון, למה בעצם? זה גם תוכן וזה, מה קרה? יש אנשים שכותבים חינם בעיתונות בכלל.
כן.
אתה מכיר את זה?
מכיר.
או עושים פינות בחינם ברדיו.
אל תחתי את הענף שעליו אנחנו יושבים.
לא, כי אתה חייב כשאתה זור... אתה יודע, אתה חייב להגיד על עצמך. אתה חייב גם להסתכל על עצמך. לכל הדבר הזה אנחנו כבר התרגלנו. אין כסף בשביל תוכן. אבל זה כאילו כבר עוד צעד לבקש מסופר לשלם על השתתפותו.
בוא נעשה את זה גם כן. אם אתם רוצים להתראיין אצלנו,
אם אתם רוצים להגיש
לנו.
פינה, אתם צריכים להתראיין. ישימו אותי פעם, אגב. היה איזה דביל שישימו אותי בזה שאני, מי שמתראיין אצלי, כשעבדתי בעיתון הארץ, הוא היה צריך לשלם לי.
הוא צריך לשלם לך?
כן.
זה כמובן לא נכון.
לא, זה בוודאי שלא.
וגם אנחנו לא מעוניינים בזה.
לא, לא, פשוט, לא יודעת למה, עוד לא עברו 7 שנים, אני יכולה עוד לטבע אותו לשון הרע. אני חוכחת בדעתי. טוב, אני, בעולם אגב, אני יודעת שזה מאוד מאוד מקובל הדבר הזה.
לבקש כסף?
כן, בוודאי.
וואו.
כן? יש אגב גם גלריות שאומנים משלמים בשביל להציג להן.
כן.
בהן, אתה יודע את זה?
כן. יש תערוכת מתקות, התערוכת מתקות, את מכירה את זה?
לא.
שאומנים מציירים על מתקות?
כן, נכון.
מדי שנה מקבלים אימייל כזה ואומרים, אתם יכולים לשתף תמורת כך וכך שקלים. תערוכת המתקות.
מדהים.
שאתם תזכו לי.
אוקיי. תשמע, לגבי השיניים שאמרת, אגודת הסופרים, יש להם שיניים. בשביל שיניים צריך סולידריות.
נכון, מאוד.
מילה שלגמרי כבר לא קיימת במילון שלנו, מילה עבודה, מסכנה. אם כולם לא היו הולכים למקומות בהם לא משלמים ולא כותבים טורים בעיתון, עליהם לא משלמים להם, אז לאנשים האלה שמזמינים לא הייתה ברירה כנראה אלא לשלם. כי בכל זאת הם היו צריכים למלא איכשהו את הדפים של העיתון ולעשות אירועים, אבל אנחנו חיים בעולם של איש איש לנפשו, זו השיטה הכלכלית והחברתית השולטת פה. מקיאוולי בספר שלו, אמנות המלחמה, כתב שהמנהיג צריך לפצל את כוחותיו של האויב כדי להביא להחלשתו, שזה מה שנקרא הפרד ומשול, וזה כמובן לא בול דומה לנו, כי אנחנו כולנו אחים ואנחנו עם אחד, אז זה קצת שונה כמובן.
עוד אנחנו משוחחים, מגיעה תגובת עיריית חיפה.
יופי.
לנושא הספריות.
נהדר.
שאני אקריא אותה, זה לא תגובה ארוכה כל כך. עיריית חיפה ובתוך כך גם רשת הספריות העירוניות, יוזמת ומקיימת אירועי תרבות והרצאות, סופרים ואמנים במגוון רחב שנושאים עבור ילדים, נוער ומבוגרים. בכל אלה משלמת העירייה לסופרים ולמרצים שכר כמקובל. משלמים להם. לא כתוב כמה.
אוקיי.
בטח ממש
כמקובל,
בדיוק.
50 שקלים.
כפי שאגודת הסופרים העבריים הנושכים דורשת
טוב,
ומקבלת.
טוב, בוא לא, בוא, כן.
במקביל, אוקיי. מאפשרת העירייה ליוצרים לזכור את חלל הספריות לאירועים אותם הם מבקשים לקיים ביוזמתם. עבור אירועים אלה נדרשים הסוחרים לשלם עד 250 שח בעבור האולם, פרסום, כיבוד, סידורי ישיבה, כוח אדם וכדומה. סכום זו מתחלק בין הסוחרים המבקשים לקיים את הערב, וכרטיס כניסה לאירועים האלה הינו 10 שקלים. בבירור עם מחלקת הספריות לגבי הסוגיה שאנחנו הזכרנו, עולה כי במקרה מדובר, היוזמה לאירוע אכן הייתה של אמנית שביקשה להציג את יצירותיה, ולאחר זמן פנתה אותה אמנית בבקשה לצרף אמנית נוספת לאירוע, לפרחה חולק הסכום בין שתי המשתתפות. זה מה שאתם
כותבים. אז כמו שהייתה תגובה בעצם אצל ורד טוכטרמן בפוסט, שאנשים כתבו לה שהם לא שמעו על דבר כזה, כן. אז באמת, כנראה שעד לשם לא עד כדי כך הידרדרנו. כלומר, כן. אבל,
עדיין,
אבל הם
עדיין,
מזכירים אולמות,
עדיין,
זה מה שהם
עדיין
אומרים.
עדיין עושים בעצם. אירוע שבו היוצר משלם כסף ומבקשים תשלום מהקהל כדי להיכנס.
אכן.
זהו.
זה המצב. איתנו מבקרת ספרי הילדים והנוער של מוסף הספרים של עיתון הארץ, שעכשיו אומרים לי שהיא נפלה.
כן.
אופרה רודנר, היא לא על הקו?
היא תכף תעלה. אנחנו נשוחח איתה בעצם על מצעד הספרים, נכון? אני עכשיו מחפש את זה בגוגל, יש לי רק את השעז.
אנחנו נשוחח איתה על מצעד הספרים, ועל, זאת אומרת, אבל על הדברים שקשורים לילדים ונוער. כשאני אמרתי את זה מקודם אצל גואל, אבל יכול להיות ש... אני ראיתי שיניב איצקוביץ' כתב שהספר שלו, תיקון אחר חצות, נכנס לרשימה הזאת.
כן.
שזה פשוט מצד אחד מילא אותי שמחה ועזוז, באמת, כי זה ספר אדיר, וחשבתי לעצמי שזה פשוט דבר מאוד מאוד משונה, ושזה... אני לא יודעת מי יושב שם בוועדה שמחליטה, אבל...
אולי הם פשוט...
כפיים! כאילו...
אולי הם פשוט פחות קפוצים ופחות אטומים ממה שנדמה לנו.
לא, זה לא עניין של קפוצים ואטומים אפילו. זה טעם ספרותי משובח. על זה, זה מה שהדהים אותי. הטעם הספרותי משובח. ומצד שני, אתה יודע, בתכלס, באטמוספירה הנוכחית, הספר הזה של ניב איצקוביץ' היה אמור להיות אסור לקריאה על ידי תלמידי תיכון.
אבל אנחנו מגלים, זה בדיוק הקטע, אנחנו מגלים
ש... ואני רוצה לקרוא להם לצנזר אותו, כי
זה יעזור לו. נכון, זה יעזור לו, תנו לו קצת רוח גבית משרד החינוך.
זה ספר כל כך נהדר, כל כך נפלא, שבאמת, כאילו...
אבל יכול להיות...
קראו את תיקון אחר חצות.
אנחנו נשענים נורא על איזה דבר כזה מיתולוגי שכבר נהיה פה עם גדר חיה, נכון? נהיה פה איזה דבר מיתולוגי.
לפני גדר חיה עוד צנזרו דברים, אתה מיתולוגי, כאילו נולדת שלשום.
אני חושב שאנחנו שומעים המון על דברים שצנזרו ועושים מזה, יש אנשים שיודעים לעשות מזה רעש תקשורתי גדול, נגיד בעדינות.
לא, זה תמיד רעש, תמיד עושים מזה רעש.
אבל יש הרבה יצירות שלומדים אותם בבתי הספר עדיין, שהן חותרות תחת המסרים של השלטון. זה לא כזה מופרך. עדיין לא הצלחנו להעלות אותה על הקו? אולי אנחנו נעבור לדבר אחר, למשל, היא איתנו, הצלחנו בסופו של דבר.
אופרה רודנר?
היי.
היי, שלום, מה שלומך?
מה קורה?
בסדר גמור, מה...
מה רגע, אני אכבד את הרדיו.
כן, אנחנו שומעים את עצמנו, שזה דבר שיובל אוהב לשמוע את עצמו.
אני מאוד אוהב, אם אפשר להדליק את הרדיו, לא סתם, בצחוק.
אופרה, אנחנו מבינים שעיינת בחוזר מפמ"ר ספרות במשרד החינוך, בעדכוני תוכניות הלימודים לספרות, ומצאת שם כמה דברים מעניינים, ספרי לנו מה, על מה מדובר, מצד הספרים וכל זה.
קודם כל, אין הרבה שינויים בשנים האחרונות ברשימות, זאת אומרת, יש את הרשימה של מצד הספרים שהיא מתחדשת כל שנה, אבל באופן כללי אין הרבה, זאת אומרת, ספר שנכנס חדש, סבבה, הגישה באופן כללי לא השתנתה, לא הוצאו והוחרמו ספרים, גם מאחורי הגדר נמצא ברשימה,
כן.
כמו תמיד.
אז יש הרבה מהומה על לא הרבה בעצם?
אנחנו סתם
מנג'סים? במובנים מסוימים, כן.
אוקיי.
זאת אומרת, הדיון יותר מדי סביב הדתה או פוליטיזציה נניח מהכיוון של בנט והחרדה של המחנה הליברלי מבנט בכלל.
אוקיי.
אני חושבת שמשרד החינוך נורא מודע לחרדה הזאת ונורא חושש ממנה, הוא נמצא בחרדה בעצמו.
ממה הוא חרד, משרד החינוך?
מסטטוסים זוהמים בפייסבוק?
מהדיון הציבורי על החינוך, סביב הדבר הזה, סביב ההדתה, סביב... לצערי יש יותר מדי דיון למשל סביב הדתה, ופחות דיון סביב למשל לאומנות, שזה דבר שנמצא שהוא הרבה יותר משפיע והרבה יותר...
אמרת לאומנות?
כן.
ובמקום הזה את רואה החמרה?
זה נמצא, לא, להפך, אני אומרת, הבעיות האלה היו מזמן, הרבה לפני בנט, והמשבר בכלל החינוכי ובכלל המשבר בתי הספר, ובטח המשבר, או נניח איך שהמשבר הזה, הבתים שלו בתחום הספרות, היו מזמן, היו אולי דורות.
אוקיי, בנט לא המציא את זה, את אומרת, אבל איך את רואה את המשבר לאור הנתונים, כאילו, מה הבעיות? מה כן הבעיות? לא הדתה, מה כן?
קודם כל, איך שהם, באופן כללי, הגישה לאינטלקט ולחינוך ובתי ספר. בכלל, משבר גלובלי בחינוך הציבורי, שהוא לא רק בישראל בעצם, והוא מתמשך. שבעצם אפשר אפילו להגיד שהמצביעים וההורים והמורים של היום גדלו לתוכו. וזה משמעותי ולדעתי מאוד, ובכלל בשיח הפוליטי היום, הרבה מעבר לכל מיני אספקטים צרים, כמו הדתה, או אפילו לאומנות זה לא הכל.
כלומר, את רואה את פירות הבאושים של האנטי-אינטלקטואליות היום, נגיד, אצל המבוגרים?
והניקור למחשבה ביקורתית.
והניקור, אוקיי. אז זה נכון, אנחנו רואים את זה אצל המבוגרים שעברו את המוסדות האלה.
כן, זה משבר חינוכי ענק ומתמשך, ושוב, לא רק בישראל.
הייתה כתבה בסוף השבוע בוויינט, אם אני לא טועה, על זה שלתלמידי ישראל יש בעיית שפה, הם כותבים בשקיעות וסלנג נכתב, שמשתמשים באוצר מילים דל, מתקשים לנסח טיעון, צניחה בהבנת הנקרא וברמת הבאה בכתב. בקיצור, הם לא קוראים ולכן הם גם לא יודעים לכתוב.
כן, כי הספרות בעצם היא בעצם משל לכל הסיפור, כי זה בגדול כל מה שחשוב לספרות נרמס על ידי החינוך הציבורי. ושוב, זה קורה הרבה לפני בנט. מחשבה ביקורתית ורב תחומיות ומחשבה חופשית, סקרנות טבעית, אינטואיציה, הומור, ערכים אוניברסליים כמובן. כל מה שנקרא היום בעצם תרבות, שאנחנו מכירים אותו כדבר כל כך רב תחומי ורב תרבותי, ותנסו לחשוב על ספרות מחוץ לקונטקסט הרב תחומי רב תרבותי או מחוץ לשיח העכשווי. תחשבו שככה אתם הייתם צריכים ללמד ספרות. ולא הייתה לכם ברירה, כי הזמן קצר, ואין גיבוי בעצם של רוחב אופקים רב תחומי כזה בשאר המקצוע.
למה זה קורה אבל? מה הייתה... כשמישהו צמצם את כל הדבר הזה, אי פעם, אי אז, למה? כאילו, מה יראה? אנחנו היינו אמורים להיות עם הספר, לא? מה קרה כאן?
שוב, זה גישה שזה קורה בעולם המערבי, זה לא רק בישראל, וכל הגישה של חינוך ציבורי בכלל, וגישה ללמידה ואינטלקט ולתרבות בכלל, פשוט נשארה מאחור, ככל שהתרבות היא זו שהוא עצה. ככל שהיא ניתה יותר מועצת, בעצם בתי הספר רק הלכו והסתגרו ונשארו מאחור, החינוך הציבורי בכלל. וכל התחומים שהם כל כך דורשים רב תחומיות ולימוד רוחבי בכלל ורוחב אופקים, הם הכי נפגעים מזה.
זה יהיה טעות להאשים את הקפיטליזם בדבר הזה? כלומר,
לא,
כולם...
זה לא יהיה טעות. מה שבעצם קרה זה שמצד אחד התרבות הוא עצה, מצד שני הקפיטליזם התגבר וההשפעה שלו... הוא נכנס לתוך בתי הספר, גם הגישה הקפיטליסטית החינוכית, והתחרותיות, והדחיקה של המקצועות האומנים, והאינטרסים הכלכליים, מאוד השפיעו. לרעה. אז זה קרה תוך כדי זה שהתרבות הופכת למהפכת הידע. כן. זה תוסיפי לזה את הפערים, שהקפיטליזם לא רק עודד אותם, את יודעת, באופן, נניח נקרא לזה טכני, והזנחה של, של השוליים, אלא גם שמירת ההון התרבותי. בעצם מה שקרה זה שהפערים הם רק הולכים וגדלים, ומהפכת המידע בעצם נשארת אצל או בעלי ההון התרבותי, או אלה שיש להם כסף, הרבה פעמים כמובן זה בא ביחד,
כן.
שיש להם כסף, את יודעת, להשאיר את לתת ההשערה ורוחב אופקים בבית, או נניח שיעורים פרטיים וחוגים וכל הדבר הזה.
טוב.
אגום.
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 תודה. יש את הסיפור שבתוך, שכן קורה מאוד בישראל, שוב, בישראל, למשל, בבתי הספר היסודיים, הבעיה, כל מיני בעיות שדיברתם עליהן, נמצאים יותר ביסודי. ששם באמת, שוב, הסיפור הזה, למשל, שמצד הספרים, שהוא מאוד, הוא מאוד בעייתי. כי לכל ספר, זאת אומרת, זה לא העניין של אם קוראים ניסים ונכנסים ספרים טובים. יש פה כל מיני בעיות שבעצם, א', בגלל, זאת רשימה עם השפעה רצינית על תחום הקריאה, ויש לה השלכות תרבותיות וגם השלכות כלכליות. למשל, אני לא הצלחתי למצוא בינתיים מי השופטים שיושבים בוועדה שקובעים רשימה כזאת.
נכון, אי אפשר אף פעם לדעת.
שאני מחכה לתשובה מהדוברות, נתתי להם אונם.
אבל זה דווקא הגיוני בעיניי, את יודעת? משום שזה, כי יש אינטרס לסופרים ולמולים לדחוף לשם ספרים. ועדיף שלא ידעו על מי הם יכולים להשפיע ועל מי הם יכולים ללחוץ. זה תשמע לי ממש הגיוני שאנחנו לא נדע. אחר כך צריך אפשר לפרסם אולי.
אבל זה לא מפורסם גם בדיעבד.
כן, אולי בדיעבד צריך. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אופרה, אז אנחנו, אני בטוחה שנמשיך את השיחה הזאת בפעמים אחרות.
תודה רבה לך.
אני מאוד מאוד מודה לך.
תודה לכם.
להתראות, ביי.
אני שמח לשמוע, אבל לפחות שזה לפחות בעיה ארוכת שנים, וכאילו אנחנו כל הזמן...
מה משמח בזה שזה בעיה ארוכת שנים?
כי אנחנו מתייחסים לזה כאילו איזה משהו דרמטי קורה עכשיו במשרד החינוך, לא.
אז זה משמח אותך שזה תמיד היה נורא, ועכשיו זה גם נורא, וזה גורם לך איזה מין עושר כזה של נוראות. יפה. ובכן, בהוצאת עברית משיקים בימים אלה סדרת מתח חדשה, כשהמשותף לכותרים שיראו אור, הוא שהם לא מוכרים עדיין לקורא בעברית, הסופרים כנראה, חלקם ספרי ביקורים, חלקם חורגים במאפן כזה או אחר מהמיינסטרים של הז'אנר, בין השאר יהיו אור, הנפילה קצרה, מאת מתיו פיץ סיימונס, עוד מעט נשאל למה הם חייבים שמות כאלה מסובכים, תחת לחץ מאת פלין ברי, ילדה קטנה עבודה מאת קרול וייר ועוד. איתנו כדי לשוחח על הנושא הזה שאני לא הכי מומחית בו, הוא מול ההוצאה יוסף כהן. שלום יוסף.
שלום מאיה.
מה העניינים?
מעולה.
יופי, אז
מה? לא שמעתי את ההקדמה שלך בשיר, שמעתי רק את הסוף שלו.
אוקיי.
הוא נבחר בגלל האקטואליות שלו?
השיר נבחר משום שדיברנו קודם על חינוך ילדים ועל מה קורה בתחום לימודי הספרות בבתי הספר.
אז יש הקשר, יש הקשר.
תבין לבד מה שזה אומר.
לא, אני חשבתי דווקא על האספקט של צמחים מוגנים ורסוס נשים.
אוקיי, תקשיב. מה זה אומר בעצם שאתה חורג במאפיין כזה או אחר מהמיינסטרים של ז'אנר המתח? מה זה? תסביר לי מה כל כך חדשני בסדרה הזאת.
שאלה טובה, האמת.
מה התשובה?
טוב, קודם כל מה שאמרת, זאת אומרת, באמת סופרים לא מוכרים בארץ, ספרי ביקורים ברובם, אבל אני חושב ש... זאת אומרת, קודם כל יש להם את כל המאפיינים של ספרי מתח, שזה עלילה.
כן.
לא זרם תודעה, אלא...
מישהו מספר ממש סיפור.
איזשהו קצב, זה באמת סיפור. אבל מצד שני, הם לא ספרים בנאליים שנועדו רק להעביר את הזמן. זאת אומרת, יש להם או באמת איכות ספרותית קצת חורגת מהרגיל.
כן.
לא רק בז'אנר, אלא בכלל.
רגע, זה באמת, אתה חושב שבאופן כללי הז'אנר של המתח...
בעצם, זה, אני מבינה מה אתה אומר. במתח יש את הספרים של המתח שהם ספרי טיסה, ויש ספרים שהם ספרות.
כן, אני מקווה שיש להם גם חריגה לכיוון הספרות, ואולי הם מפיעים בצורה כזאת או אחרת. אני יכולה לתת דוגמה מסדרה שהוצאנו בעבר, סוכנות הבלשיות מספר אחת.
כן.
כאילו, סדרת בילוש, אבל היא לא, היא בכלל לא על בילוש.
על מה היא?
על בני אדם.
ספרות.
אז זו הייתה, בעצם זאת השאלה הבאה, במה זה שונה? זאת אומרת, אתם כבר עושים את זה ממילא. סוכנות הבילוש מספר אחת הייתה אחת הסדרות הכי מצליחות של ההוצאה, וממש ספרים שגם היו מאוד מצליחים מסחרית, וגם היו ספרי מתח קצת שונים מהמקובל. אז במה זה שונה הסדרה החדשה?
מה שקרה זה שיצא שיש סדרה. זאת אומרת, אמנם הוצאנו לאורך השנים עוד ספרי מתח, כמו הסדרה של ג'ון ורדון, חשב על מספר, ואלה שבאו אחריו, או הספרים של הרמן קוך, מארוחת הבוקר ודרומה, הם גם מותחנים, אבל לא רק. יצא שראיתי שזה בעצם קצת יותר עניין של מיתוג מה שקרה עכשיו. זאת אומרת, יצא שראיתי שיש לנו במלאי כמה מותחנים.
יצא ששמת לב שזה הטעם הספרותי שלך. ספרי מתח שיש להם גם ערך ספרותי.
לא, יש לי טעם ספרותי אולי גם חוץ מזה, אבל יצא שזה מה שהולך להיות בחודשים הקרובים.
יצא שזה מה שאני בוחר.
אבל זה בעצם, אתה אומר, זה בעצם מהלך שיווקי מיתוגי. אנחנו עושים את זה ממילא.
המיתוג של אלה כסדרה הוא באמת סוג של מהלך שיווקי, אבל חשבתי שנכון להבחין את ספרי המתח באותם מספרים אחרים שאנחנו עושים.
תגיד, אגב, שיווקים ומיתוגים, זה משהו שאתה מרגיש שאתה צריך להילחם עליו יותר עכשיו, בתור הוצאת ספרים יחסית קטנה בישראל? אתה צריך...
אני לא יודע אם אני מרגיש עכשיו שאני צריך יותר מאשר פעם, יכול להיות שעשיתי את זה פחות מדי בעבר. זאת אומרת, אני חושב ש... נקודת המוצאה שלי הייתה שאני בא למכור ספרים ולא את ההוצאה.
ועכשיו אתה מבין שאתה צריך לעשות את זה...
אני אפילו לא יודע כמה זה חשוב בפני עצמו, אבל למה לא?
אבל תגיד לי משהו, אבל ספרי מתח, הישראלים אוהבים לקרוא מתח? זה מצליח פה כמו שזה מצליח בחוץ לארץ?
אני חושב ששום דבר פה לא מצליח כמו שמצליח בחוץ לארץ.
אוקיי.
אבל אני חושב שבסך הכל יש לזה שוק די גדול. זאת אומרת, ספרים כמו חשוב על מספר, נמכרו בעשרות אלפים.
וואו.
מה אתה אומר?
אוקיי.
בקנה לארוחת הערב, כן. אז יש לזה שוק, אבל באמת זה... אף אחד לא יודע בדיוק מה ילך, לא מראש וגם לא בהכרח על סמך ניסיון העבר. אבל יש הרבה ספרי מתח שהלכו טוב, גם לנו ובוודאי אחרי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד כללית, אני תמיד מתעניין בזה כשאנחנו מדברים עם אנשים מהוצאות יחסית יותר מהקטנות. איך זה עובד היום? אתם מצליחים לשרוד? זה נשמע ממה שמברכות זה נראה כמו שוק כמעט בלתי אפשרי כרגע להוצאה קטנה.
הקטנה יש פחות overhead. אין משרדים מרחבים שמשלמים עליהם ארנונה ומנגנון גדול וכיוצא בזה תקורות. זאת אומרת, העלות לספר היא יותר קטנה. וזה נכון שצריך להיעזר מנגנונים חיצוניים, או נגיד בשותפויות עם הוצאות יותר גדולות בשביל להשתמש בפלטפורמה של השיווק, של המחסן וכאלה דברים. אבל בסופו של דבר... הקוראים מחליטים, זאת אומרת, אם הקוראים קונים מספיק, אז ההוצאה תשרוד איכשהו.
כן, זה תמיד נכון.
ואם הם לא יקנו מספיק, אז גם ההוצאה הגדולה לא תשרוד.
זה גם נכון.
רגע, אז מה הספר הראשון שיצא?
השבוע יצא לחנויות והנפילה הקצרה.
הנפילה הקצרה של מתיו... פיטסיימונס.
מה עם השם הזה?
כן, מתיו פיטסיימונס.
בכוונה הם מקשים עלינו.
תודה רבה לך, אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
כן, נקווה שבהחלט יתעניינו בספרים האלה.
להתראות, יוסף כהן. הוצאת עברית, תודה.
לפינת הסטטוס היומי, סטטוס של משתמשת פייסבוק שדווקא מבקשת לשמור על אלמוניות, כלומר היא כתבה את הסטטוס הזה בפרייבט, בפרטי, אישרה לנו להקריא אותו, אבל אמרה אני לא רוצה קרדיט, שזה
זה פשוט מדהים אותך, הרעיון שמישהו לא רוצה קרדיט זה פשוט הורג אותך, אתה לא קולט.
לא ברור לי, אני לא מבין, תהילת עולם. טוב, מה היא כותבת אותה אלמונית?
היא כותבת ככה, מעבר לגיל מסוים, מתקבע נרגנות כלפי כל מיני דברים ומתחדד קוצר הרוח כלפי תופעות ספרותיות שמעולם לא חיבבת וכעת הן הופכות סליחה, כשמעולם לא חיבבת, אנחנו הרי בנות פה, וכעת הן הופכות אותך למטרונית זועפת. למשל, פסקאות לא נגמרות שבהן 80% פסיקים לעומת 20% שאר סימני הפיסוק. טוב, בסדר, שרה מגו עוד עובר איכשהו.
לא, גם אצל שרה מגו זה לא עובר.
בעיניך, בעיניה זה עובר.
משפטים ארוכים כאלה, הם עושים פסיקים, זו זווה, כי בסופו של דבר, אתה לא מצליח לקרוא את זה, אתה מוצא את עצמך...
נגיד יעקב שבתאי?
יעקב שבתאי נהדר.
אוקיי, אז הוא גם כתב ככה.
אבל הוא נהדר. יש הרבה פעמים שאתה לא מבין את התכלית. אתה אומר לעצמך, אני פשוט לא מבין איפה אני נמצא בתוך הפסקה עכשיו, אני לא מבין למה זה טוב לגרום לי לאבד את הדרך ככה. ואני אומר את זה בתור בן אדם שמאוד מחבב דווקא את הטרנד של הרשתות החברתיות, שלא להשתמש בפסיקים בכלל, מין משפט אחד ארוך, 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 בלי נקודות, בלי פסיקים, בלי כלום.
אז אני מאוד מאוד לא אוהב את הטרנד הזה, כלומר ברשתות החברתיות זה נורא, בספרות זה משהו אחר. בכלל, ברשתות החברתיות אני לא קוראת כמעט אף פעם סטטוס שעולה על 100 מילה.
באמת?
אין לי שום סבלנות לדבר הזה. זה גם הפך להיות מין אי כזה של צדקנות. אי, זה כבר העולם. אתה יודע, האי הזה הוא העולם, אני האי. ולצדקנות אין לי שום סבלנות, ועכשיו זה ממש עולה על גדותיו. כל אחד חושב שהוא, קודם כל הסטטוסים הארוכים האלה, בהם אתה רואה שכל אחד חושב שהוא מנהיג והוגה דעות, כשהוא כותב את הסטטוס, הוא ממש אומר את דבריו לאומה. אפשר לקרוא את ההבלים האלה, על פי רוב הם נטולי הומור ומלאי חשיבות עצמית, אני לא יכולה לקרוא את הדבר הזה, זה באמת בזבוז זמן.
גם על הסטטוסים שלי את חושבת את זה?
לפעמים כן, בהחלט. ואגב, כשחשבתי את זה, אמרתי לך את זה בפרייבט, אז זה בסדר. אמרתי לך, למה אתה כתבת את ההבלים האלה? מזל שאנחנו בעסקי הספרות, שם לפחות אפשר לקרוא סטטוסים של אנשים שיודעים לכתוב פה ושם, אז כאלה שאני עוקבת אחריהם כאלה, פה ושם. לחלקם אפילו יש חוש הומור טוב. שבלי זה באמת החיים, אני לא חושבת שכדאי לחיות אותם, אבל גם שם, גם באזור הספרות, כן. ואגב אני אומרת גם, אבל הרבה פעמים זה ברור. ממש ברור ששם כן. יש אנשים כל כך נפוחים, נכון. שנראה לי לפעמים שעוד מעט הם פשוט יתפקעו מול המסך, יתפוצצו, והעולם יעלה בלהבות.
אני לפעמים כשאני כותב סטטוס, אני כותב סטטוס יותר מהמילים, ואז אני מרגיש שאני עוד מעט מתפוצץ על המסך, ואני אומר שאלוהים מדירים איזה פוץ אני, ואני מוחק, זה קורה לי לא מעט.
אבל לא מספיק.
טוב, האמת היא, מעבר לדברים האלה, זה נושא מעולה. מהן התופעות הסנועות בספרות? מהן התופעות הספרותיות הסנועות עליך? זה נושא מעולה, מה שלך?
אני לא יכולה לסבול ספרים שנכתבים, ויש כאלה הרבה לאחרונה עם אג'נדה, ואני קוראת אותם, זה נראה לי כמו לקרוא ספר לימוד כזה של כיתה ג' על כל מיני תופעות חברתיות ופוליטיות, ספרים חינוכיים כאלה, למבוגרים, אני לא סובלת את זה גם לילדים אגב, אבל למבוגרים זה בכלל בלתי נסבל. האג'נדה היא בדרך כלל חנופה שמשולבת בניסיון לרכוב על איזה גל שנראה לסופר הזה שזה ילך.
שזה לא העמדה שלו באמת, אבל הוא אומר
לא, לא יודעת אפילו אם זה לא העמדה, זה מין איך זה שמצאת העניין בדבר הזה דווקא, אני חושדת. זה נראה לי חשוד, אפילו פלילי. לפעמים זה באמת קורה ככה, אבל אתה יודע, כמו לכתוב על, נגיד, דוגמה על ילדי תימן החטופים, פתאום עכשיו, כי זה אופנתי. ואז מה שקורה זה שנושאים מאוד מאוד רציניים, כמו ילדת תימן, שזה נושא מאוד מאוד רציני, נכון, זה לא צחוק, נכון. והופך לזה מין משהו שמישהו מנסה לגזור עליו קופון, כן. זה בדבר בלתי נסבל, זה ממש מעורר בבחילה, וזה הופך את הכל לבדיחה. עכשיו, עמוס עוז, אם אתה זוכר, הוא אמר פעם, זאת אומרת הוא אמר את זה הרבה פעמים, שיש לו עת אחת שאיתה הוא כותב את הספרים שלו, ועת אחרת שאיתה הוא כותב את המאמרים. אוקיי? שזה לא אותה יד, או לא אותה עת, כלומר. הטרנד הכי מאוס בספרות העברית הוא שלפעמים הספרות נראית כמו מאמר שהתבלבל ומישהו הוציא אותו כספרות. הם כתבו את זה בעת של המאמר.
את מרגישה אבל שאת יותר מתאהבת את התופעות האלה היום בעבר? זאת אומרת שככל שאתה מתבגר וזה מתעצם באמת, כמו שנטען בסטטוס הזה?
הנרגנות באופן כללי מתעצמת עם הגיל, זה נכון, כי כבר ראית הרבה דברים, וכבר אין לך סבלנות למה שאולי לפני 20 שנה היה לך סבלנות. ואתה יודע, ואם הספרות העברית קצת חשובה לך, אז ההצטברות של התופעות המקולקלות האלה, זה דבר שכבר, פיתחת איזה אלרגיה כלפי זה, כנראה.
אני חושב שהדבר הכי שנוא עליי זה בדיחות מתאמצות וניים דרופינג, כלומר, אזכור שמות מפורסמים, או שיטות מפורסמות, או ידע כזה, שאתה מזכיר אותו כלאחר היה מתוך הגישה כזה, ידע בסיסי, כמובן שהקורא חייב להכיר אותו, להרשים שהסופר יודע אותו. וגם שימוש בסגנון חקייני של סופר גדול אחר, זה מטריף אותי. מה שמשותף אולי בעצם, עכשיו שאני חושב על זה לדברים האלה, זה חוסר אותנטיות, תחושה שהסופר נורא התאמץ לכתוב בצורה שהוא לא לגמרי שלם איתה, כדי להרשים את הקורא, להצחיק אותו, להראות לו שהוא חכם, ויודע המון דברים, או שיש לו כישרון כתיבה אדיר שמאפשר לו ללהטט בין סגנונות. ועכשיו כשאני חושב על זה, זה לגמרי התעצם אצלי עם הגיל, כי אני חושב שפעם זה פשוט הרשים אותי. כלומר, כשהייתי צעיר, name dropping עשה עליי רושם, כי ככה זה, כשאתה צעיר, שטיקים האלה עושים עליך, אוי, אני לא מכיר את זה, והוא כן, אוי ובוי, הוא כנראה נורא חכם. כשאתה מבין שזה טריק, אז בהתחלה זה מצחיק אותך, ואחר כך אתה מתנסה מול זה, ובסוף כבר בא לך באמת לבעוט במישהו.
אז אתה יושב וכותב ביקורת.
כן, זהו, זה, היום המאמצים להרשים מרגיזים אותי.
כן, אבל אני חושבת שזה טריקי, כי השאלה היא איפה עובר הגבול בין מה שאתה קורא לו name dropping, שמעצבן אותך, לבין נגיד, אתה יודע, כשאתה קורא נגיד בספרות האמריקאית, ואז אנחנו קוראים לזה אמריקנה, לכל מיני זכורים, שפתאום דברים מה-60s וכאלה, ואז אנחנו נתענג על זה אפילו, יכול להיות שהבעיה שלנו בספרות העברית, עם הדבר הזה שנקרא name dropping, קשורה לזה שקשה, אין עזרה. ואז הכל קרוב מדי, וזה פתאום נראה לנו מין, אתה יודע, תחשוב על זה, שפתאום מדברו על אריק איינשטיין בזה, וזה נראה לך, אריק איינשטיין הוא גר ברחוב הציון לידי, נורא אותו במקולת.
יש מצב שאת צודקת, שנכון, זה פשוט המאמץ הזה, כשאתה מכיר את הדברים, לא עובד.
נראה לי שזה זה. אני חושבת שאנחנו נמשיך.
כן, נמשיך.
הלאה?
כן.
בבקשה.
הגענו לפינת גנזים. נכון. מצאת משהו מרתק על ידיד התוכנית, מבלי ידיעתו, יוסף חיים ברנר.
כן, אולי אגב, אתה אומר מבלי ידיעתו, אבל אתה לא יודע מה קורה בעולם הבא, נכון?
הגענו לשם.
אתה לא יודע, אולי הוא יודע. אוקיי, הפעם מדובר במכתב שקיבלתי מהסופרת אדיבה גפן, שהיא גם יושבת ראש מכון גנזים. זה בא בהמשך לכך שהיא הזמינה אותי לאירוע שהתקיים ביום חמישי הקרוב, 9 בנובמבר, בשעה 7:30, בבית הסופר בתל אביב. האירוע יוקדש למכתבי ברנר. השתתפו בו פרופסור נורית גוברין, פרופסור מנחם פרי, שרית וינולעד ויצחק בר יוסף. האירוע התבסס על אוצר המכתבים שנמצאים בגנזים, בהם יש מכתבים אישיים לחיה ברוידה אשתו, לבנו אורי ניסן ולחבריו. אז ביקשתי מאדיבה גפן לשלוח לי כמה דוגמאות, והיא הכן עשתה זאת, ואני אקריא דוגמה די טרגית, מלנחולית, אפשר להגיד.
טוב, לא, שלא נגמור בנימה שמחה או משהו כזה.
חס וחלילה. אוקיי, המכתב הזה כתבה חיה ברוידה, אשתו של ברנר, ביולי 1920.
כן.
יוסף חיים, דרך חיינו המשותפים, דרך הגיהנום הייתה. עברנו היום את המדוכה האחרונה ונפרדנו. לו ידעתי מה נורא היא המדוכה האחרונה זו, אפשר שהייתי נשארת בגיהנום, בלבד שלא לעבור אותה. אולם עברנוה. רוחי דוקעה עד היסוד, ודבר אחד אני יודעת, את חטאינו זה לזו כיפרנו. בשם ילדנו היקר, אני מושיטה לך יד לשלום ולא לרוגז. דרכנו נפרדו, אולם יחסנו לא נפסקו. רוצה אני בשלום ביני לבין אבי בני. אני נוסעת לשנה, ואם לאורי לא יהיה טוב באירופה, אשוב עוד קודם. בשובי אסתדר באחת הקבוצות בתור מחנכת, אפשר בקרבת ביתך, כי נחוצה לאורי משפחתו, אנשים קרובים ואוהבים. כל הזמן שאשאה בחוץ לארץ, אהיה מובן זקוקה לעזרתך, עזרה חומרית. הייתי רוצה לדעת באיזה גבולות תהיה עזרה זו, והייתי רוצה שמעת לעת תכתוב אלינו, תהיה זאת העזרה הרוחנית. חיה. נזכיר לך, הדבר הזה נכתב ב-1920, הוא לא היה יכול לעזור להם עוד הרבה, משום שכמעט שנה לאחר מכן, ב-1921, נדמה לי במאי, ברנר נרצח בפרעות תרפ"א.
האמת היא שזה מכתב נורא והיום. מכתב נורא והיום. איך היא כותבת שהחיים המשותפים היו גיהנום, אבל אם היא הייתה יודעת כמה יהיה נורא להיפרד ממנו, היא הייתה מעדיפה להישאר בגיהנום, זה משפט...
היא הייתה מלנחולית לא פחות ממנו.
וגם כישרון כתיבה לא פחות. לא יודע אם לא פחות, כי קשה להתרשם מטקסט כל כך קצר, אבל ללא ספק יש לה כישרון כתיבה. היא ממש מדויקת. אני משוכנע שגם המכתבים האחרים שם, שנמצאים שם, לא עולצים במיוחד, כי הסיפור של ברנר הוא טרגי בחייו ובמותו. וזה כמובן משתקף גם בכתבים שלו, זה מכתב קשה מאוד לקריאה, וגם ברור שיש שם מחסור נורא בכסף. זה מעלה אבל שוב את השאלה, האם מותר לנו להשתמש לקרוא את המכתבים האישיים האלה שנים לאחר מותו של הסופר, והאם מותר לנו לפענח את הכתיבה? כי ברור לחלוטין שזה הופיע בכתיבה של ברנר, נכון? זה ברור שהמלנכוליה המשותפת הזאת והחיים הקשים הופיעו בכתיבה שלו.
חושבת...
האם מותר לנו לעשות את זה לאור הביוגרפיה?
מה זה משנה? למה לא? תחשוב, אנשים שאינם כבר כל כך הרבה, אתה מבין, זה גם לא שמתו אתמול, ואז תגיד, רגע, תן, שנייה. כאילו זה כבר, אני מודיעה כאן שכשאני אתפגר, אם זה לא מפריע לבת שלי,
תפרצו לאימייל, תפרסמו הכל.
את המכתבים האיומים שכתבתי לאנשים, שבאמת יש כמה, שלא, כרגע לא הייתי רוצה שיתפרסמו, אבל כשאני מתה, מה אכפת לי?
אני
חושבת שזה מאוד מעניין, וזה חשוב כאילו למחקר, וזה בסדר גמור.
אני כמובן חושב שזה מעניין, ואני חושב גם שראוי לפרש את הכתבים של ברנר, לאור המכתבים שהתראו.
זה לא, עד כאן. לזה אני לא מסכימה כבר, אבל בסדר, אם אנחנו היינו מסכימים, היינו משתעממים זה מזו.
אבל נאלץ לסיים להיום, נכון?
נכון, אנחנו נסיים להיום, למרבה מזל, נהיה פה שוב מחר, ותוכל להמשיך.
לדבר.
אנחנו כאן ראשון עד רביעי, 12 עד 1, ב-104.9 ו-105.3 FM. באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי, במעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו. תודה רבה לחן העוז ולעורכת שלנו מיטל כהן. להתראות מחר, יובל.
להתראות מחר.
שלום.